היום יום שני, ראש חודש אייר, תשע"ו. יש פה מקורות למי שאין. אנחנו היום מתחילים בשיעור ראשון בספר התניא. אומר לכם למה עכשיו, הסיפור שאנחנו נגמור את ספר התניא הוא אפסי. כדי שיעורים, כדי לגמור את כל ספר התניא צריך כמה שנים. אבל לטעום בוודאי שחשוב, אני אסביר לכם את הרקע מדוע עלה בדעתי בזמן הזה שהוא נותר בידינו לפני שני, כל אחד הולך לדרכו, מי לעולם הישיבה, מי לעולם המכינה ומי לצבא, להתאים לכם מכמה וכמה ספרי יסוד בעולם היהודי. ודאי, אנחנו עסקנו עד היום בעיקר בספרי הרב זצ"ל, הוספנו גם בספרי הרב זצ"ל, אורות הקודש, אורות התורה, אבל גם הוספנו ליקוטי מוהר"ן וגם הוספנו את ספר התניא. והרעיון שעומד בפני הדברים הללו היא מתוך הבנה והכרה שהרבה דרכים יש להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. שהרי באמת מצד האמת שמתבוננים נכוחה, פנים בפנים, אל המציאות הלא מזויפת, האמיתית, אנחנו מצווים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כן, נכון, אנחנו בבחירתנו החופשית לפעמים מוותרים עלינו, מחליטים שלא, אבל אנחנו עדיין מצווים. למשל, למה הדבר דומה? יש לנו מאכל מסוים, שתייה מסוימת, שכתוב עליה את המרכיבים, שחלקם לא טובים לנו, אנחנו מחליטים בכל זאת לאכול או להשתמש. זאת אומרת, יש לנו בחירה. אבל העיקרון עדיין הוא שאנחנו אוכלים ושותים. כלומר, בצד העקרוני אנחנו מצווים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ולעשות רצונו. ויום בדי כך, ברור מעל לכל ספק שכשם שיש אנשים שונים זה מזה באופיים, במבנה גופם, ביכולותיהם, ברצונותיהם, כך גם להתקרב אל הקדוש ברוך הוא יש דרכים רבות. ומה הטוב שבדבר? כי אם הייתה דרך אחת להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, לא כולם היו מצליחים לעמוד בה. אז אני חשבתי לנכון, לפני שאתם יוצאים לעולמכם ועוזבים את הישיבה וממשיכים בדרך חדשה ופותחים תהליך חדש בחייכם, לתת לכם לטעום. והטעימה הזו היא על מנת שכל אחד ואחד מכם יהיה לו כלי של ידע מסוים ברמה מסוימת להחליט האם זה מתאים לו יותר משיטה א' או משיטה ב' או משיטה ג'. אבל המטרה המשותפת היא לא ליצור מחלוקת. המטרה המשותפת של כל אותם ספרים שאנחנו נלמד היא להראות שכולם מצביעים על אותה נקודה. כלומר, כולם מנווטים אותנו אל היעד, רק בכל מיני כיוונים שונים. כמו שאנחנו מכירים במציאות, אפשר להגיע למקום מסוים שאנחנו רוצים להגיע אליו מכל מיני דרכים. יש ברגל, יש ברכב, יש מהאוויר, יש מהים, כל אחד לפי מה שהוא יכול ורוצה ומסוגל, העיקר להגיע אל נקודת היעד. ספר התניא הוא ספר שנכתב על ידי רבי זלמן מילד, האדמו"ר מלובביץ', מקים שושלת חב"ד, שלמעשה בנה את ספרו על כמה יסודות, ויש כפתיח, אולי נספר את הסיפור הידוע על רבי יהושע, שהגמרא מביאה ומספרת לנו שרבי יהושע הלך בדרך והגיע אל פרשת דרכים. אני אולי, כדי שנתקדם, נקדם את הנושא, פרשת דרכים היינו במילים שלנו אחרות, צומת. ורבי יהושע עומד בצומת, ורבי יהושע במקרה הזה, זה יכול להיות כל אחד ואחד מאיתנו. עולה בדרך, בדרך לדרכי החיים, או באמת בדרך. ורוצה להגיע למקום מסוים, והוא מוצא לעצמו בצומת. ווייז לא עובד. ורואה שם יושב ילד בצומת ושאל אותו, תגיד לי איך אני מגיע לעיר? כי העיר קרובה, רואים בתים, רואים... זה היעד, הוא רוצה להגיע לעיר. אומר לו הילד, זאת קצרה וארוכה. אם אתה פה ופה ימינה, הדרך הזו קצרה לעיר, אבל היא ארוכה. וזאת ארוכה וקצרה. דבר מהיפוכו. נו, מה עושה אדם? גם רבי יהושע, במקרה הזה רבי יהושע, בכל מקרה גם אנחנו אומרים טוב. אני רוצה להגיע מהיר, אני הולך בדרך הקצרה, נכון? כמה שיותר מהר, קצרה, וזהו.
אבל מה זאת אומרת?
פונה ימינה, מיד, ומתחיל ללכת. באמת, תוך כמה דקות הוא הגיע לעיר, אבל אי אפשר להיכנס. העיר שם, אם שהוא הגיע, הכל מלא פרדסים, הכל מלא גוונים, שדות, הכל מגודר. העיר ממש קרוב, אי אפשר להגיע. חזר בחזרה לצומת, אמר לו, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? למה אתה אומר לי שהיא קצרה וארוכה? אי אפשר להיכנס לעיר. הוא אומר, אני אמרתי שהיא ארוכה, לא. כלומר, הלך רבי יהושע בדרך השנייה, לקח לו קצת יותר זמן, אבל זה הוביל אותו לשער. יש לי כאן לקח גדול מאוד. ישנה דרך שהיא ארוכה וקצרה, וישנה דרך שהיא קצרה, אבל היא ארוכה מאוד. אדם בוחר בחירות בחיים. ולפעמים הבחירה שהוא בוחר, היא נראית לו שזה היעד, ונראה מהר הוא יגיע לשם. הוא מגלה להפתעתו שהדרך ארוכה מאוד. זה מה שנקרא להגיע עד ולא עד בכלל. אני רואה את העיר, אני רואה את המקום שאני רוצה להגיע, אבל לא יכול להתקרב אליו. כי יש מונעים, יש מניעות, יש הפרעות, יש דברים שלא לא מאפשרים לי. ואני נאלץ לחזור אחורנית ולבחור דרך אחרת. בעל התניא שכותב את ספר התניא, הוא למעשה מיוסד על פסוק. יש פסוק שבפרשת ניצבים, ספר דברים, אומרת התורה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשות. כלומר, התורה והמצוות הם קרובים לאדם מאוד. לא רק שהם לא נמצאים מחוצה לו, אלא הם בתוכו, בפיך ובלבבך. והאדם, איפה הוא מחפש?
בחוץ.
האדם תמיד מחפש בחוץ, אבל זה אצלך בפנים, מה אתה מחפש בפנים? זה מזכיר את אותו סיפור שפעם סיפרתי לכם על אותו אדם שהלך בדרך ונפל לו הארנק. ומקום חשוך, והוא ככה זוחל על ארבע ומחפש, מחפש ולא מוצא. אז הוא קם והולך אל קצה הרחוב, ויש שם פנס, והוא מחפש שם. שואלים אותו אנשים, מה אתה מחפש? אבד לי ארנק. טוב, איפה? שם. אז למה אתה מחפש פה? לא, שם אין אור. אתה לא תמצא. כלומר, האדם צריך לנווט את עצמו בדרך הארוכה, הקצרה, או שהוא מוביל את עצמו בטעות. בדרך הקצרה, שבסופו של דבר הופך להיות ארוכה, כי הוא עושה את הדרך הלוך וחזור. כי לא מובילה אותו לשום מקום. יש מושג שנקרא בינוני. בינוני. יש צדיקים, יש בינוניים ורשעים. ראשי תיבות, ציבור. כלומר, בכל קבוצה אנחנו יכולים למצוא צדיק, צדיקים, בית, בינוניים, ורשעים. מה המעלה הגדולה של הציבור? שכשהם ביחד, תפילתם מתקבלת. כאשר יש אחדות בין כולם, הקדוש ברוך הוא אומר בסדר, גם הרשעים, אתם מקובלים, הכל בסדר. כשאתה לבד, אתה בולט. כשאתה לבד, רואים אותך. אתה דוגמית. בודקים אותך לפי מה שאתה לבד. כאשר אתה ביחד, אז אתה מחובר עם היחד, אתה יחד עם כולם, מה שקורה עם כולם, קורה גם איתך. הספר הזה נקרא ספרם של בינוניים. למה הוא נקרא ספרם של בינוניים? יש בספר הזה, ספר התניא, ביאור. מהי מדרגת הצדיק? שכל אחד ואחד יכול לבוא אליה בדרך, אבל לא כל אחד יכול להגיע אליה.
למה? פוטנציאל.
כלומר, למדרגה הזו של הצדיק קשה להגיע. לא כולם הגיעים. כי הדרך באמת ארוכה. ורבים בדרך מתעייפים, כי היא דורשת. אבל יש מדרגה אחרת. המדרגה של הבינוני. המדרגה של הבינוני, כל אחד צריך ויכול להגיע. זה הרעיון של ספר התניא. ספר התניא מחולק, ליקוטי אמרים, יש כמה חלקים בפנים, הגיעו את התשובה, הגיעו את התשובה. לא ניכנס, תיכנס, נתחיל בליקוטי אמרים. אבל יש לנו דבר אחד שאני רוצה להדגיש. תראו, אני גדלתי לי פה כמה דברים. יש כמה חסרונות. כשאנחנו לומדים הדרכות אישיות בעבודת השם מכל מיני ספרים שמלמדים על יראה. יש חיסרון, לא שזה דבר פסול, דבר טוב מאוד, אבל יש חיסרון. מה החיסרון? יש למעשה חיסרון ראשון, המצב הרוחני של הבן אדם. מה המצב שלך הרוחני כשאתה ניגש לספר היראה הזה, ספר המוסר הזה? איפה אתה נמצא? כשאני פותח ספר שעניינו ביקורת עליי, תלוי מה מצבי הנפשי, מה מצבי הרוחני שאני אקבל את הביקורת. יותר מזה, הרי אני קורא, ואני הוא המטופל, אני גם המטפל, כלומר אני גם, זה שצריך טיפול, אבל אני גם זה שקורא את הספר. יש חיסרון שאני יכול לנווט את הדברים באופן כזה שאני אצא מהם בסדר. או בסגנון הידוע בכיתה, יהיו לי הרבה תירוצי גנבים. זהו, אני אסתדר את זה. אני אשאר גנב, זהו, תירוצים מדהימים. האוטובוס אחר. זה ככה, בוא, אבל אחד, זהו, תישאר מאחר. התפיסה הזו לא מאפשרת לבן אדם באמת לגלות או להיחשף או להתחבר לאור שהספר הזה בנוי, אלא יראה שיש בו. כי מראש הוא מכין כל מיני מגננות. כי לא נעים. גם אם האדם קורא ספר ביקורתי על עצמו, או על האנושות כולה, לא נעים. לא נעים לאדם שמישהו אחר מבקר אותו. אבל גם לא נעים לאדם לקרוא את כישלונותיו באיזה ספר שמישהו אחר כתב, באופן כללי על האנושות. אבל לא נעים לך להודות שתשמע, וואלה, הוא קלה. הוא פגע בו. דבר נוסף, חיסרון נוסף, כשאני קורא ספר, איזה כלי אני משתמש בו הכי הרבה בגוף.
עיניים.
לא בלדבדב, בכלי הפנימי, מהותי, בשכל, אני חושב. כלומר, זה אחד הדברים המרכזיים שאני מפעיל, זה המחשבה שלי, זה השכל שלי. וכשאני משתמש בשכל שלי, רבותיי, צריך להודות, לא כל דבר אני מבין. אני קורא, אני מבין את זה בהבנה השכלית שלי, ולא בהכרח זה באמת מה שהאדם שכתב את הספר, התכוון אליו. אני יכול להיות ליד, אני יכול להיות קרוב, אני יכול אפילו בפנים, אבל אני באמת לא יכול להיות כמו שכלו של הכותב. כי אם הייתי כמו שכלו של הכותב, מה אני הייתי עושה? כותב בעצמי. אז אני לא צריך את הספר שלו. זה חיסרון שני. יש בדרך כלל בספרים שכותבים, ספרי יראה, מוסר, הם לא יכולים להתייחס באופן פרטי אליי. כי זה לא ספר שכתבתי, או הכותב כתב לי, מתוך זה שהוא מכיר אותי, מתוך זה שהוא דיבר איתי, מתוך זה שאנחנו מכירים שנים, והוא כותב לי מכתב, כמו הרמב״ם כותב את תלמידו רבי אפרים בעקבות שאלות, מורה נבוכים. זה לא משהו אישי. זה משהו שהוא כללי. ויום אלה משהו כללי, ישנם בהכרח דברים שאולי הם מאוד מאוד חשובים לטיפול שהוא לא נוגע בהם והם קשורים אליי. אז אף על פי שאני התחברתי לספר, יש חלקים מאוד מהותיים בספר שלא נותנים לי מענה. אז אני מחש את זה מן תחושה של הספר לא מתאים לי, אז אני עוזב אותו. אז הפסקתי את כולו, לא רק את חלקו. כבר לחסרונות שיש שקוראים ולומדים מתוך ספרים. לא שאני אומר עכשיו לא ללמוד מן הספרים, ודאי שכן. אבל צריך לדעת ברקע שאלה חסרונות. איפה אין את החסרונות הללו? יש לכם רעיון? ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן. ספר שאדם כותב לעצמו.
ספר שאדם כותב לעצמו. יפה. עוד. יופי, אתה שומע שיעור, אתה שומע את הרב. אתה שומע את הרב, אתה יכול לשאול, אתה יכול למרר, הוא מכיר אותך, הוא נוגע אליך. זה אחרת לגמרי. כלומר, שמיעה של הרב היא הדבר המקסימלי. כי אתה יכול כל הזמן, במהלך השיעור, לשאול, לברר מה שקשה לך, מה שלא מובן לך. אוקיי? ספר התניא הוא בנוי על הדבר הזה. לכן הוא בנוי על זה שאף על פי שהוא כתוב, יש בו משהו מופלא, זה שהוא חי. כי הספר מושתת ובנוי על רובד שנוגע לכל אחד ואחד באופן פרטי, ובאופן אמיתי כל אחד ואחד יכול למצוא בספר הזה את עצמו כאילו הספר הזה נכתב בשבילו. זה המעלה של ספר התניא. מתוך הדברים הללו רבים, רבים ממייסדי החסידות, מה שתקרא ראשוני החסידות, עוד לא היה ספר התניא. אבל אחר כך בדור השלישי לחסידות שבא ספר התניא, בא בעל התניא, אחריו קבעו קביעה שחסיד, לא משנה מאיזה חסידות, שלא למד ספר התניא, לא חסיד. פשוט. לא משנה אם תהיה חסיד חב"ד או לא, ספר התניא תלמד. כי הוא מתאים לכולם. כן.
זה
מעניין,
אבל
כל
מהאדם מתכונן.
איך זה יכול להתאים? מעולה. שאלה מצוינת. אהבתי. הנה דוגמה שישיר. כשאנחנו מדברים באופן כללי על מידות, אנחנו יודעים מידות הראייה. כן, אז יש מידות שהרב דיבר על, על מידות אישיות של כל אחד ואחד. אם היית קורא את הספר לבד, או כשהיית פה בשיעור, שני דברים שונים. מכתב מליה, זה התשארים. אלה ספרים שמדברים על עבודת המידות, כן, באופן כללי. ספר התניא לא מדבר על המעשים של האדם, אלא על מה שמשותף לכולנו. המבנה של הנפש. בזה אף אחד מאיתנו לא שונה, כולנו אותו דבר. לכן זה נוגע לי, נוגע לך, נוגע לכולם. כלומר, בעל התניא מדבר על הרבדים המשותפים ששייכים לכולם. לכן כל אחד יכול להתחבר, כי זה מדבר אליו. הבנו? אז בואו וניכנס לתוך הספר הזה, שנקרא תניא, ויש כמה דברים שנתחיל ללמוד, וכרגיל, אני לא חבדניק, ולכן כשאנחנו נלמד את ספר התניא, אנחנו נלמד את זה לא מתוך חבדניקיות, כן, שכמילו מראש אני כבר, זהו, אני סגור, זה אורים ותומים, לא. כן, זה ספר קדוש, כמו שאנחנו נלמד גם, כמו שהתחל ללמוד ניקודי מוהר"ן, אני לא ברסלבים. אנחנו נעיין בדברי רבי נחמן, לא ברוח ברסלב, ברוח רבי נחמן. אנחנו נלמד את ספר התניא לא ברוח חב"ד, אלא ברוח בעל התניא, מתוך הדברים. זה שונה לגמרי. כי אנחנו לא ניכנס לטקסיות, להופעות החיצוניות של החסידות הזו או החסידות הזו. אנחנו לא נצא עכשיו אחרי שיעור בליקוטי מוהר"ן לרחוב ונתחיל לרקוד על הגגות של מכוניות. אלא אנחנו ניקח את הדברים ונגיד, רגע, איפה זה שייך לי? איפה אני מתחבר לדבר הזה? בעבודת השם שלי, במעשים שלי, במידות שלי, בדיבור שלי, הבנו? יש, בעזרת השם נעשה ונצליח ונתחיל. יש גמרא במסכת נידה. אצלכם בדף, אנחנו בדפים שונים, יש שם מקום אחד שאני ככה אוכל להיות במקביל איתכם. תודה. בשורה מספר אחת. יש גמרא בסוף מסכת נידה. לא, סליחה, בפרק שלישי, סוף פרק שלישי במסכת נידה. דבר מאוד מוזר. אומרת הגמרא, משביעים אותו, תתקלו אתכם, שורה מספר אחת. משביעים אותו, תהי צדיק, ואל תהי רשע. טוב, נשמה הולכת לבוא לעולם, האמא, ברוך השם, נמצאת בחדר לידה, צעירי, האבא כוסס ציפורניים בחוץ או בפנים, כן? מדליקים נרות, פונים לתפילות, בעזרת השם, הלידה מתקדמת. הודו להשם גיטום, או, עוד רגע, הנה, כבר מזל טוב, בום, זהו, ירדה נשמה לעולם. רגע לפני שהיא ירדה לתוך הגוף, עושים לו טקס השבעה. טקס השבעה אומרת, הגמרא משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. תשבע על זה, שאתה יורד לעולם הזה כדי להיות צדיק, ולא כדי להיות רשע. ממשיכה הגמרא אומרת, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, איך אומרים, יצאת צדיק, היה בעיניך כרשע. אתה כל תסתכל על עצמך כרשע. או, ראיתי את אותו. נו, באמת. כלומר, קודם שהאדם בא לעולם, משביעים אותו. אבל בנוסף על זה, שמשביעים אותו, מה אומרים לו? אומרים לו שגם אם הנהגתך, מעשיך, ענייניך בעולם הזה, יהיו באופן כזה שכל מי שראה אותך חותם עליך, שאתה ודאי צדיק. ואנחנו מכירים כאלה שאמרנו עליהם צדיקים, נכון? אפילו כולם אומרים עליך אתה צדיק, אתה בעיניך תראה את עצמך כרשע. זה המשמעות. למי שיש קושייה, מי שרוצה להקשות על זה, משהו, כן. למה שבן אדם יראה את עצמו רשע? כן, כדי לא להתגאות, כדי... אני זה אחד תירוצים. רבותיי, אני רוצה קושייה, קושייה ממקורות. תנסו להיזכר, מקור כלשהו שאומר, רגע, הלו, מה הולך פה?
אין אדם יורד עם כבודו.
אז חשבתי שעלית. רבותיי, תסתכלו את לכם, בשורה שלוש.
אל תהיה רשם לפני
עצמך. כן.
אין אדם
משים עצמו רשע. אחד עוד, תסתכלו שורה שלוש.
ואל תהיה רשם.
וצריך להבין, אומר בעל התניא. דאתנן, למדנו במשנה במסכת אבות פרק ב', ואל תהי רשע מפני עצמך, אז לא הבנתי. המשנה אומרת שאסור לי להיות רשע בעיני עצמי, והגמרא אומרת שאני צריך להיות רשע בעיני עצמי. יש,
אתה צריך להיות רשע כדי שתעלה יותר, אבל...
לא, רגע, זה סתירה. נכון?
מה זה כרשע?
רגע. מה זה כרשע? כמו רשע.
לא רשע.
חף הדמיון. חף הדמיון זה כמו רשע.
הלא כתוב תהיה, הם משביעים אותו שיהיה כצדיק.
נכון, יפה מאוד, אבל עדיין, כרשע, המשנה אומרת, אל תהיה רשע בפני עצמך. כלומר, אומר בעל התניא, הפירוש הפשוט של המשנה, הרמב״ם מפרש את זה, בר תימור מביא את זה בפירושו, לא תחזיק עצמך לרשע. אז אם כן, קושייה. אומר בעל התניא, אם כן, אני לא מבין. קשה לי להבין איך אני משביע בן אדם, נשמה, שתבוא לעולם והיא מושבעת לעשות הפוך מהמצנה. מעניין, אה? נוגע לכולנו? מה אתה אומר, נועם? כולנו. אומר בעל התניא, אני לא מבין. צריך להדגיש שיש עוד פירושים במשנה, ולכן הוא ממשיך בעל התניא, הוא לא סיים פה, ואומר עוד, הוא מקשה את הקושייה הבאה, שימו לב. ממשיך בעל התניא ואומר, וגם, גם נגיד שהאדם אומר, טוב, נשבעתי לקדוש ברוך הוא, שאני צריך להיות בעיניי כרשע.
אבל הרב, מה הקטע של השבועיים אנחנו לא זוכרים ממנו?
או, זאת שאלה מצוינת. אני לוקח אותך לבית המשפט כי נשבעת לי על משהו ואתה לא זוכר. זה לא עניין שלי שאתה לא זוכר, אתה נשבעת.
זה לא אשמתם, אבל השם לא נותן לנו את
הפרט. לא, לא קשור, יש עדים. אתה מושבע. שם למעלה, יש עדים, אבל האדם יודע. נסביר את הכל, נגיע, בסדר? יש הרבה דברים שקורים, ואתה אומר, מה העניין? כי אני לא זוכר. כן, נכון, אבל עדיין נשבעת. ממשיך בעל התניא ומקשה קושיה נוספת. אצלכם בשורה מספר 3 לקראת הסוף. וגם, אם יהיה בעיניו כרשע, טוב, בסדר. אני עכשיו רואה את עצמי כרשע. חבר'ה, מה אתם אומרים? אני אהיה בדיקי? מה זה מועיל לי? כאילו, איזה תועלת זה מביא אותי? אני אתקדם בגלל זה? בדרך כלל אנשים אומרים, טוב, אז אני רשע, יאללה, אני כבר אהיה רשע עד הסוף, ודע מה. מה התועלת יש מזה? מה הרווח יוצא מזה? אז אם אני נשבעתי להיות צדיק, ואומרים לי להיות רשע, איך אני אהיה צדיק? אומר בעל התניא, וגם אם יהיה בעיניו כרשע, ירע לבבו ויעצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. אז מה הועלנו בשבועה הזו? מה הרקע לשבועה הזו? מה עומק ההבנה בשבועה הזו? שהרי ידוע, עיקר גדול בעבודת השם, זה לעבוד את השם בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה מרוב כל. אתה מראש, קדוש ברוך הוא תוקע לי יתד בעגלה. אתה משביע אותי ומחייב אותי לראות את עצמי כרשע. אני כרשע, ואני רוצה להיות צדיק, אני מושבע להיות צדיק. אני עובד כדי להיות צדיק, כל מה אני חושב את עצמי רשע. זה מקשה, זה לא מאפשר. אני עצוב, רע לי, לא טוב לי מה שאני עושה. עברת הקושייה השנייה?
לא הבנתי. משווים אותו, תהיה צדיק,
ואל
תהיה רשע.
ואחר כך הורידו, אם כל העולם יגיד לך שאתה צדיק, בעיניך תראה את עצמך כרשע. לא, אתה צריך להיות צדיק. והעולם יגיד שאתה צדיק, אתה בעיניך תראה את עצמך כרשע.
על מה משווים אותה? על כל
המשפט? כן, זה השבועה. כולה. אז אם כן, ממשיך בעל התניא ואומר, ואם לא יירא לבבו כלל מזה, יכול לבוא לידי קלות חד ושלום, כלומר אם הוא יחליט בעצמו שלמרות שהוא מזיק את עצמו רשע, איך אומרים החבר'ה? מה אכפת לי? לא אכפת לי. ושיגיד אני מזיק את עצמי כרשע. סורות. אבל מההחלטה הזו אדם יכול לבוא לקלות ראש, לזלזול. טוב, אז אני רשע. אז יש בי גם צד של רשעות. אז נכון שאני כל הזמן עושה הכל כדי להיות צדיק, אבל יש בי גם צד רשע. טוב, בסדר. אז אפשר קצת להרשיע. נשבעתי גם שאני אהיה רשע, לא? שאני אהיה קצת רשע, כאילו. אומר בעל התניא, אך העניין כי הנה מצינו בגמרא חלוקות. יש להגדרה של צדיק ורשע, יש הגדרות. זה לא שחור לבן, זה לא קצה וקצה. אומרת הגמרא, יש חמש חלוקות. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, זה בקשר לצדיק. רשע וטוב לו, רשע ורע לו, ובינוני. אופס, יש לנו פה גרסה מיוחדת להבין מהי מדרגת הצדיק ומהי מדרגת הרשע בהגדרה ומשהו באמצע. כשאני אומר בינוני, מה זה אומר? שהוא גם צדיק וגם רשע. עכשיו, בואו רגע וננסה להעמיק. הגמרא במסכת ברכות בפרק הראשון, יש ארבעה חילוקים. הגמרא אומרת, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. טוב. בפרק התשיעי מבואר, שיש צדיקים בינוניים ורשעים. מהצירוף של שני המקורות בגמרא, אנחנו רואים שפתאום יש לנו משהו חדש, בינוני. כלומר, במקור הראשון מדובר על צדיק רע לא צדיק וטוב לא, זה רק צדיק. ובאותו מקום, בברכות בפרק הראשון, יש רשע וטוב לא רשע ורע לא. בפרק תשיעי מדובר על צדיקים בינוניים ורשעים. עשינו הצלבה, צדיק נדבק לצדיק, רשע נדבק לרשע, נשאר לי בינוני. כלומר, יש לי חמש הגדרות במושגים. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו ובינוני. איך מפרשים עכשיו את הדבר? מה פירוש צדיק וטוב לו? ומה פירוש צדיק ורע לו? אם הוא צדיק, למה רע לו? צדיק וטוב לו אני מבין. צדיק ורע לו למה? אבל אני גם לא מבין למה רשע וטוב לו. אני מבין רשע ורע לו. כלומר, אנחנו צריכים להבין מה הרעיון פה. באמירים, באמירות האלה, ואנחנו משתמשים בהם בחיי היום-יום, מה צדיק ורע לו? מה זה צדיק ורע לו? מה, בגלל שהוא חולה זה נקרא רע לו? בגלל שקרה לו זה אובדן של כסף, זה רע לו? זה הכוונה? שלא טוב לו בחיים פה? זה הכוונה צדיק ורע לו? או מושג הרע הוא מושג מושאל. לא מדובר על רוע של ייסורים ומחלות, אלא רע אחר. מה הגמרא מתכוונת? אומר בעל התניא בגמרא מבואר שצדיק וטוב לו וצדיק ורע לו זו לא אותן מדרגה. זה שאנחנו אומרים צדיק צדיק זה לא אומר שהם נמצאים באותו מקום. המילה היא אותה מילה, אבל הם לא נמצאים על אותו מישור. תן דוגמה. אני רואה שני אנשים גבוהים, אני אומר, וואו, שניהם גבוהים. אבל באותו מקום? זה 1.80 מטר וזה 1.82 מטר. שניהם גבוהים, אבל הם לא אותו דבר. כלומר, אני כשמשתמש במושג, זה לא בהכרח מדובר על אותו מישור. מדובר על מדרגות שונות. למעשה, אחד רע לו ואחד טוב לו. אבל שניהם במדרגות שונות, הם לא שווים. צדיק שטוב לו מבחינה גשמית הוא מוגדר כצדיק גמור. צדיק שרע לו מבחינה גשמית הוא צדיק אבל לא גמור. הפירוש גמור, לא גמור. צדיק גמור, אתם יודעים, זהו, הלך, כפות. הכי קצת חיוכי. וצדיק שלא גמור, זאת אומרת, הוא עדיין חי. לא, זה לא הכוונה. אז מה זה הגמור ולא גמור הזה? מה זה, מלאכת שבת? מה מלאכה, לא מה מלאכה? לעומת זאת, מה זה רשע גמור? וטוב לו. האדם הזה רשע וטוב לו. איך יכול להיות שהוא רשע וטוב לו? שאלת השאלות, נכון? צדיק ורע לו רשע וטוב לו. אומר בעל התניא על פי הגמרא, רשע וטוב לו זה אומר שהוא רשע לא גמור. מה פירוש רשע לא גמור? אתם יכולים להסביר לי? כן.
שהוא עושה
את כולה
שהוא
נהנה מזה.
רגע,
אדובי, אהבה?
עדיין יש לו מצפונים על מה
שהוא
עושה.
אוקיי, אבל מה זה רשע לא גמור?
שהוא נהנה מה שהוא עושה, אם יש רשע ולא טוב...
לא שאלנו איך הוא נהיה רשע כזה. רשע לא גמור. איזה צד יש בו?
טוב.
יש בו צד טוב. נכון?
בינוני אז.
רגע. רשע גמור זה אחד כזה שזהו. רשע כפות. רשע שכולו רשע, כולו מישהו, לא אמרנו. זאת אומרת, שכשאני רואה רשע שטוב לו בעולם הזה, מה אני אומר? הוא לא רשע גמור, ולכן טוב לו, יש דברים שהוא עושה בצדר, הוא טוב לו. בסדר? ממשיך בעל התניא ואומר, ובראיה מהמנה, פרשת משפטים, זה בזוהר, פירש צדיק ורע לו, שימו לב, צדיק שהרע שבו כפוף לטוב. זה נקרא צדיק ורע לו. מוזר. הרע כפוף לי, ואני צדיק ורע לי? אני הייתי מצפה שאם הרע כפוף לי, אז אופה, איזה יופי. כלומר, מהגמרא, משמע שצדיק וטוב לו וצדיק ורע לו, זה לא תואר מדרגה. אלא צדיק וטוב לו, הכוונה שטוב לו בעולם. למה? כי הוא צדיק גמור. וצדיק ורע לו, שרע לו בעולם, מפני שהוא צדיק שלא גמור. ככה הגמרא, נכון? אבל בראיה מהמנה בזוהר, אומר, צדיק ורע לו, צדיק שבעל מדרגה, כלומר שזו מדרגה רוחנית, שהרע שבו כפוף לטוב. אמרנו שהמדרגות לא אותו דבר, אז אם כן, מה זה צדיק וטוב לו? מה חסר לי? איזה מילה נעלמה לי? רע. זאת אומרת, שלפי הזוהר, בראיה מהמנה, צדיק וטוב לו, זה אומר שאין לו רע בכלל. זאת אומרת, אין לו יצר רע בכלל. צדיק ורע לו, יש לו עדיין מאבקים בדברים מסוימים עם יצר הרע. מיד. אוקיי? יש לו עדיין דברים שהוא נכשל בהם. אולי בדקות, אולי במדרגות מאוד מאוד עדינות, אבל עדיין הוא נאבק עם יצרים. עדיין הוא לא שולט לגמרי ברע, אלא הרע ברוב מעשיו כפוף לו. הוא באמת לא מפריע לו, הוא ניצח אותו. אבל עדיין יש בו רע. אז זה צדיק ורע לו. במילים אחרות, אומר הזוהר הקדוש, מה זה צדיק ורע לו? הוא צדיק, אבל יש לו גם עוד אחד. רע. הוא הולך איתו ביחד. צדיק וטוב לו, יש בו רק את הטוב. זהו, הרע הפך להיות טוב. כלומר, גם יצר הרע משמש אותו למה? לטוב. זה צדיק וטוב. אז ההבדל הוא מאוד דק. אבל הוא מהותי. לפי זה נמצא שלכל מדרגה יש שני הגדרות, שני תארים. צדיק ורע לו הוא צדיק שלא גמור. צדיק וטוב לו צדיק גמור. עכשיו בואו ניקח את זה ונשליך את זה על הרשע. רשע וטוב לו זה רשע. באמת זה רשע עם תעודות. אבל יש בו טוב שגם כן משפיע עליו. ולא תמיד הרע מוביל. והנה הפוך, רשע אין שאינו גמור, כן? זה האדם הזה שיש לו גם טוב. ולעומת זאת רשע גמור, שצד הטוב, זהו, איננו. כל היום רק רע כל היום.
זה לא הגיוני, משתי הצדדים.
תסביר.
אני חושב שבן אדם, גם בן אדם הכי רשע שיש, יהיה בו משהו טוב, יהיה חייב להיות, ותחפש, תמצא, יהיה משהו טוב. וגם בן אדם הכי טוב שיש, יש פה איזו נקודה שהוא בנופל.
מצוין, אתה כמעט בעל התניא. תסתכל בשורות הבאות. ובגמרא סוף פרק ט' בברכות. זה שורה 10 אצלכם, כן? אומר בעל התניא ובגמרא סוף פרק 9 של מסכת ברכות. אומרת הגמרא, איך אני יודע להבדיל בין צדיק וטוב לו ובין צדיק ורע לו? כלומר, מה ההבחנה? איך דבר לידי ביטוי? אומרת הגמרא, צדיקים יצרה שופטם. רשעים יצרה רע שופטם. בינוניים זה וזה שופטם. מה הפירוש? בצדיקים. היצר הטוב הוא השופט. מה בורי שופט? הוא גוזר גזר דין, הוא המחליט. נכון, יש מאבקים פנימיים, רוחניים, אבל הצדיק, מי שבסוף, איך אומרים, המילה האחרונה של מי? יצר הטוב. ברשעים, יצר הרע. אז נכון שיש בו צדדים טובים, אבל במילה האחרונה של מי? אוקיי? אני יכול לעשות מעשה חסד, כן?
בסוף עשית משהו רע,
אז... בשביל, לא, בדרך זה עשיתי משהו רע בדרך כדי לעשות. אתה מבין? אז נכון זה עשיתי דבר טוב. השאלה, מה הביא אותי לשם? אז נכון, אז אני רשע וטוב לי, כי יש גם דברים טובים. אומר בעל התניא, שזה משמע מהגמרא, שהרשעים, המילה האחרונה של היצר הרע. אצל הצדיק מילה האחרונה של יצר הטוב. מה קורה אצל הבינוניים? נעדן, נעדן, רד, עלה, עלה ורד. פעם זה, פעם זה, פעם מחליט יצר הרע, פעם מחליט יצר טוב. אז זה בינוני. כי באבו מופיע הבינוני, בפרק התשיעי של מסכת ברכות. ולכן מביא דוגמה. הרבה אומר, דוגמה, בן אדם שמגדיר את עצמו כבינוני. מה פירוש? בינוני. לא כמו שכולם חושבים שיש לי חצי עבירות, חצי מצוות. זה לא נכון. זה לא פשט גמרא. פשט הגמרא כשאני אומר יצר הרע שופט או יצר הטוב שופט, ובינוני זה וזה, מה זה אומר? שאני חצי חצי? לא, שלפעמים אני הולך על פי הצד הרע, לפעמים אני הולך על פי הצד הטוב. זה לא מייצג את מצב העבירות המצוות שלי. זה מייצג את התנועה הנפשית, הפנימית, של ההתנהלות שלי בעולם. לפעמים אני מחליט על פי יצר, לפעמים אני מוריד על פי יצר טוב. לא קשור לעבירות המצוות. ממילא, אומר בעל התניא, על פי הגמרא, אמר רבא, כגון אנא, בינוני, אני רבא, יצר הרע לפעמים הוא זה שמחליט לי, ולפעמים יצר הטוב מחליט לי. היה דיון בגמרא. מה זה הגדרה לבינוני? אז אמרתי לו, אני דוגמה. אני בינוני. לפעמים אני הולך אחרי יצר, לפעמים אני הולך אחרי יצר טוב. רבא היה מפחיד בצדקות שלו. אמורה. אביי אמורה, שומע אותו אומר את זה, אמר לו יופי, אם אתה בינוני, מה אנחנו? כולם רשעים.
כולם אפס.
שימו לב, אמר לאביי, לא שדיק מר חי לכל בריאה. אם אתה אומר שאתה בינוני, זאת אומרת שאתה לפעמים פועל על פי החלטות יצר רע ולפעמים על פי יצר טוב, אנחנו, הלך עלינו, אנחנו רק יצר רע. לא ניכנס עכשיו לדיון, למה הוא אמר את זה, מה היה הרעיון שהוא רצה להגיד את זה, זה לא התחום שלו, לא הנושא שלנו היום. אבל זה לא מובן. מה המחלוקת? מה הדיון הזה בגמרא? מה היסוד שלו? אומר בעל התניא הוא להבין כל זה בהר היטב. מה המחלוקת בין אביי לרבא? סליחה, בין רבא לאביי. אני רגיל, תדע, המחלוקת תמיד זה אביי רבא. מה המחלוקת בין רבא לאביי? מה היסוד? מה הדיון ביניהם? מה חוסר ההסכמה ביניהם? רבא סבור שהוא בינוני, בסדר? מותר לו. הרי מה אמרנו? משביעים אותך שאפילו כל העולם יגיד שאתה צדיק, נכון? אתה תהיה רשע בין עצמך. מה זה רשע אמרנו? שיצר רשע שופט אותו. אז הוא לא אומר שהוא רשע גמור. נכון? הוא רשע לא גמור. אז יצר טוב פעם, ופעם יצר רע, אז הוא בצדק, הוא עומד לפי השבוע, שהגמרא משביעה אותו בנידה. למה הבעיה לא מסכים? זו השבוע, לא התחלנו, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. נכון?
אולי כי הוא אומר שהוא יותר?
אז מה הולך פה? אומר בעל התניא. הבעיה חושב שרבא צדיק גמור, נו זה בדיוק השבוע. נכון? וגם להבין ממשיך בעל התניא להקשות מה שאמר איוב בפרק ב', סליחה, מתחיל באבטרה, פרק א', פרק השותפים, מיד, ריבונו של עולם, בראת הצדיקים, בראת הרשעים, והצדיק ורשע לא קרה. שימו לב, איוב אומר רשעים, צדיקים. לא אומר צדיק רע לו, רשע טוב לו, יש צדיק ויש רשע. כלומר, איוב בא בטענה כלפי הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, לאדם לא מגיע שכר או עונש. דברי לא עדו דבר בנושא של בחירה. למה מגיע לבן אדם שכר ועונש? אתה ברא את הצדיקים, אתה ברא את הרשעים. מה אתה רוצה? היות שמצד הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, צדיק ורשע, או רשע, או צדיק, או רשע, מה אתה רוצה מבן האדם? למה אתה מעניש? מה עשית לי? והטענה הזו של איוב באמת היא לא ברורה. בשביל שהגמרא במסכת נידה אומרת, בדף ט"ז עמוד ב', שהמלאך שממונה על ההיריון, בעזרת השם, בעיתו ובזמנו אצלכם, שתדעו, שהמלאך שממונה על ההיריון, הגמרא אומרת, בא לפני הקדוש ברוך הוא ושואל אותו, איך ייברא הוולד הזה?
יפה עולה.
האם הוא יהיה גיבור או חלש, טיפש או חכם, עשיר או עני? שואל את השאלות. מה הוא לא שואל? צדיק או רשע. וזה הוא לא אומר, למה? מסתכלים בבחירה של האדם. אז לא מובן את הטענה של איוב. וגם להאמין מהות מדרגת הבינוני, שהרי, כמו שאמרנו, טעות מדרך החושבים, אומר הבעל התניא, שבוודאי אינו מחץ הזכויות ומחץ העוונות. מה פתאום? בינוני זה לא אחד שיש לו 50-50. אלא שאם כן, איך טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני? הרי הוא היה יותר מ-50-50.
אולי
הוא קצת. בוודאות. אז איך הוא מגדיר את עצמו כבינוני, חצי-חצי? בזכויות וחובות. ונודע דלא פסיק פומה מגרסה, הוא לא הפסיק ללמוד כל הזמן עד שאפילו מלאך המוות לא יכול היה לשלוט בו. אתם מבינים איזה רבה? בא מלאך המוות לקח אותו, לא יכול. הוא לא מפסיק ללמוד, להוציא דברי תורה מהפה. אין שליטה של מלאך המוות עליו. זה בינוני? זה חצי חצי? לכן הבא אומר לו, אז אם ככה גמרנו, אנחנו גמורים. אם אתה בא ואומר שזה חצי חצי, אז אנחנו one big zero. שום דבר. אנחנו אין לנו זכויות. ואיך היה יכול לטעות במחצה עוונות חצי שלום? מה, רבא מודה שהוא חצי עוונות חצי זכויות? זאת אומרת שזה לא נכון. בינוני זה לא בעל זכויות וחובות שווה שווה. מה עושה מלאך המוות שם עם רבא? אתם יודעים איך הוא הלך מפה? המלאך עשה איזה מין משהו, שזיק רגע להגיד מילה, הופ, זהו, הוא תורגע לקרוא.
זה דוד המלך.
כן, כמו דוד המלך.
שמשהו בכוונה עשה...
כן, כמו דוד המלך. עכשיו, היות ותורתו של רבא הייתה במדרגה כל כך גבוהה, ובמדרגה כל כך קדושה, איך ייתכן לטעות ולומר שהוא חצי עבריין, חצי צדיק? לא ברור. ועוד בקשה בעל התניא, תסתכלו את לכם, שהרי בשעה שאדם עושה עוונות, באותו רגע, באותו זמן, שאני עכשיו עובר עבירה, אני נקרא רשע כמו. אז איך אתה רבא אומר שאתה בינוני? אם אתה אומר שאתה עושה עבירות, אז אתה רשע כמו. כל העסק לא ברור. לא ברור. הבנו את השאלות שיש לנו פה?
כן.
אם אחר כך עשה תשובה, נקרא צדיק גם. אבל בגלל העבירה אתה רשע גמור. אז לא מובן אם ככה, מה לא מובן? יופי, מתי בן אדם הוא בינוני? מתי? אם אני עושה רק מצוות, אז אני צדיק גמור. אם אני עושה עבירות, אז אני רשע גמור. מתי יוצא שאני בינוני?
כשהוא עולה וחזרה
למעלה? לא, חושבים את ההגדרה. אומר בלתת, אני רוצה להבין, מתי אני יצאתי בינוני? ולא מדובר על חצי עבירות, חצי מצוות, אז מתי אני בינוני?
אולי
כשהרוב
טוב, אבל עדיין...
אז אם הרוב טוב, אז אני כבר צדיק. כי בחישוב של חצי חצי, נכון? אז אני כבר צדיק, איך הרמב"ם אומר בכל תשובה? עשה מצווה אחת, זהו. זיכה את עצמו ואת כל העולם כולו. אז זה לא החשבון הזה. כן.
מה שפעם הוא מוטל טוב, פעם הוא מוטל רע.
אז זה נקרא צדיק שלא גמור. כשהוא רע, אז הוא רשע. כשהוא טוב, אז הוא צדיק. אז מתי יש מצב של בינוני? מבינים את השאלה?
בינוני זה נראה כאילו
יותר נוטה לרע. לא, למה? בינוני זה מה שקרה באמצע.
לא, אבל אם אתה אומר שהבנאדם נגיד עושה טוב לפעמים ועושה רע, וזה עדיין לא בינוני, והוא נחשב עדיין צדיק, אז כאילו... אז איפה הבינוני נכנס פה?